ערב טוב, אנחנו מתחילים את המשנה החדשה בלמדי עמוד ב', בואו נקרא אותה קודם, נראה קצת את היחס שלה למשנה שלאחריה, ואז אנחנו ניכנס לעובי הקורה לאחד מהדיסורים כאן, הראשון שבהם שהוא חלב. כן, אז אומרת המשנה, ואלו דברים של עובדי כוכבים, אסורים, ואין איסורם, איסור הנאה. כן, המשנה הזאת משוחחת עם המשנה הקודמת, שלמדנו אותה בדף כ"ט עמוד ב', שם המשנה מדברת על דברים של עובדי כוכבים שאסורים, ואיסורם איסור הנאה. כפי שראינו באותה משנה, כל הרשימה שם זה דברים שיש להם קשר לעבודה זרה, ולכן הם אסורים בהנאה, עבודה זרה ותקרובתה אסורים בהנאה. כאן, רק מעצם הכותרת, כבר ברור לי שהסיפור, הרקע הוא לא עבודה זרה, אלא רקע אחר. כנראה, בואו נעבור על המקרים, זה או שיש פה חשש לקשרות, או גזרות של חכמים שרצו להרחיק. כן, המשנה אומרת כך, בואו נראה. מהם הדברים של עובדי כוכבים שאסורים ואין איסורם איסור הנאה? אז הראשון הוא, חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו. כבר מהתיאור המיוחד הזה שאין ישראל רואהו, מה לכאורה אני למד? שהדבר הזה גם לא נאסר בתורת עצמו. זה הדבר היחיד שנמצא ברשימה, שאם ישראל רואה, אז הוא מותר. אז כנראה מה תפקיד הישראל שרואה אותו? זה משוחח עם המשנה הבאה, בלמדת עמוד ב', שם המשנה אומרת, ואילו מותרים באכילה חלב שחלבו עובד כוכבים, ישראל רואהו. רואים שבעצם חלב לכאורה, נדבר על זה בהמשך, אמנם זה כך, אבל שחלב לא גזרו עליו שהוא אסור כמחלות אסורות, אלא מסתבר שיש איזה חשש שערבבו בו משהו שהוא אוסר אותו, אז אם יש לי השגוחה, יש לי משגיח, אז ישראל רואה, אז נמלא החשש הזה עלה. אנחנו נדבר בהמשך, האם באמת זה כך, האם זה רק חשש, או שיש גם גזרה. מה שלא יהיה, מה שלא נאמר על חלב, עצם העובדה שיש לו היתר עם ישראל רואה, הוא מלמד שכנראה הבעיה היא שאני מפחד שהיה שם, כמו שאומרים ביידיש, קצת פוילשטיק, שיש שם איזו בעיית כשרות מסוימת שהישראל רואה, הוא כנראה פותר אותו, זה היחיד בכל הרשימה שכתוב עליו שהוא יהיה מותר כשישראל רואה, הוא כל שאר הרשימה לא מופיע יכולת של היתר כזאת. לא רוצה לשאול? אין בעיה, אבל אני לא ראיתי שבישולי גויים ישראל יסתכל על הגוי, שהגוי מותר, אז זה אומר שהאיסור הזה עומד בזכות עצמו. הוא איסור אחר, והוא גם לא נראה כאיסור חפצה. האם הייתה גזרה, שאפשר להגיד, גזרו כשישראל לא רואה, אז אנחנו נבדוק את זה. בסדר, זה מחלוקת עצומה בין אולי הראשונים, ויש מחלוקת בין האחרונים, איך לפרש את הראשונים. בסדר? אז בואו נחכה עם זה. אבל המשך הרשימה, הפת והשמן שלהם, מה זה פת? אז זה לחם של גוי ושמן. אתם ודאי שמים לב, אם דיברנו מכל המשנה הקודמת דיברה על יין, אז מה זכיתי לקבל פה? דגן, תירוש ויצר. אם ראיתי חלב, עכשיו תסתכלו איתי במשנה בלמדת עמוד ב', מה הדבר השני ברשימה שם אחרי חלב? דבש. אז יש לי פה ממש דגן, תירוש ויצר, ארז אבק, חלב ודבש. בסדר? זה מה שיש לנו פה, נכון? שיזום, כן, שלום, כן? אז מה שנאמר, יין זה בעיה של עבוד אזורי, דבש הוא מותר, אין שום בעיה אצל גויים, חלב תלוי אם ישראל רואה או לא רואה, ומי שמופיע פה כרשימה שנאסרה זה פת ושמן. אז יש פה הערת ביניים במשנה, שם המשנה אומרת, רבי ובית דינו התירו השמן. מיד נדבר על המשפט הזה, ומתברר שעל שמן יש מחלוקת, או יש מישהו שהתיר את הגזרה, כנראה הצלילו שהייתה גזרה והתירו אותה. לא קשה להבין למה שמן שונה מפת. שמן הוא חומר גלם שהוא משמש לבישור, לאפייה, אבל אף אחד לא שותה שמן, כן? כלומר, שמן קיק זה תרופה, אבל אז רבי עובד דינו התירו השמן, ואז מופיע והשלקות. כן, מה זה שלוקות? אז אני אומר לכם את האמת, זה מאוד לא ברור, גם בחלק מהסוגיות וגם בראשונים, האם שלוקות זה בישול יתר, האם זה שמבשלים אותו בבישול מהיר, האם זה עידוי, מי שמסקרן רוצה לקרוא על זה בדוקטורט שלי, יש כמה עמודים שאני סוקר, מה זה שלוקות בדיוק, מבחינת ה... זה שני עמודים, לא הרבה, כן? אבל שלוקות זה שם מרדף לתבשילים. סליחה? אז השלוקות מופיע בהרבה הקשרים, והשאלה היא, האם זה שיש הגדרות שונות, האם יש הבדל בין תחומים בהגדרה, זה אחד מהאפשרויות. בסדר? אני אומר, זה לא הנושא שלנו עכשיו, לפתור את זה, אבל רק אני אומר, גילינו פה זבת חלב ודבש, גילינו פה דגן תירוש ויצהר, כן? ועכשיו בעצם אומרים לנו, וכל מה שבעצם בישלו אותו, זה האיסור שנקרא בישול אינו אחרים, נכנס במילה שלוקות. כן, מוישי. מיד אני אפרט, בסדר? מיד אני אפרט. אומר לנו רש"י פה בדיבור המתחיל והשלקות, כל דבר שבשלו עובד כוכבים אפילו בכלי טהור וכולו משום חתמות. אז מה בעצם רש"י אומר לנו? שמצד אחד יש צליל במשניות האלה שדברים נאסרים בגלל חשש כשרות, והדוגמה הבולטת זה כאמור חלב. איך אני יודע ששם הבעיה היא כשרות? מאיזה סיבה? כי ישראל רואה או לא רואה, אז כנראה החלב עצמו הוא לא נאסר, כן? זה רק בעיית כשרות. אבל אומר לנו רש"י, כולו, מה זה כולו? ברור שרש"י כשהוא אומר כולו משום חתנות, רש"י מתכוון לפת, רש"י מתכוון לשלקות, ורש"י מתכוון כנראה גם לשמן. מוישי פה שואל אותנו בצדק, אז הוא טוב שאתה יודע את הגמרא בשבת. הגמרא בשבת בדף תדוו, כשהיא מנסה לפענח, זה מתחיל כבר בדף י' ג', כשהיא מנסה לפענח את מה הם אותם 18 דבר שהם מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, אז הגמרא ממש לקראת סוף הרשימה, כשמתחיל להיגמר לה הדברים שהיו ברשימה, הגיע ל-14-15, והיא כבר, אין תיעוד ברור בספרות התנאים, כאילו, על מה דובר בכלל? אז הגמרא אומרת, ואידך, אמר בלי, אמר אבי מסין ותא, שבת דף זין עמוד ב', מי שרוצה לעיין, זה גם יופיע אצלנו בהמשך, למדע בעמוד ב', פיתן ושמנן ויינן, ובנותיהם, כולם מ-18 דבר, רק שימו לב, שפה הם שמו ביחד, מה זה פת, שמן ויין? שימו לב רק לשפה, להקשיב, דגן תירוש ויצהר, שימו לב, זו שלישייה, נקרום את זה בספרות הכללית, the Mediterranean Triad. זה כאילו זה אבות המזון של התפריט הים תיכוני. הדגן הוא האוכל, התירוש זה השתייה, והשמן מאפשר לאפות את הדגן, והוא מאפשר גם בישולים מסוימים. אז השמן הוא מאוד מאוד קריטי, אבל זה בעצם זוג אוכל ושתייה, ו... מה שהופך אותנו לבני אדם לעומת בני בעלי החיים, כן? קראת את הספר של קלאוד שטראוס, הנאווה המבושר, כן? ההבדל בין בני אדם לבעלי חיים, אחד הבולטים זה שבני אדם מבשלים, וזה צריך שמן. שמן הוא רכיב מאוד 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 משמעותי. תראו את כל סלי המזון שמכינים, תמיד יש בפנים שמן, והיום גם מאוד דוחפים מוצר צריכה יסוד, חייבים בכל סל מזון, אז לדחוף אותו, לא עלינו נבח. גם סוכר, בסדר? אוקיי. לא, אבל שמן וכמח, זה מאוד קריטי, כן? אז פה נאמר, שימו לב, פיתן שמנה ועיניים, הם עומדים משום 18 דבר הם. טוב, הגמרא שם קצת נכנסת לדיון, ובסופו של דבר היא שוברת את השלישייה. גזרו על פיתן משום שמנן, ועל שמנן משום ינן, ואנחנו ברשותכם ניכנס לכל הסיפור הזה, כשנגיע לזה בגמרא בדף ל"ו. אחד מהנושאים שעסקנו בהם בשיעור הראשון שהיה פה על המשנה ודף כפתת היה האם יין נאסר משום בנותיהן, האם יין בעצם שייך למשנה הזאת, או האם יין שייך לאיסורי ניסוח, ואז מה הוא שייך ליוצח דבר, הוא לא שייך בכלל. לפחות אותה ממרה, הצליל שלה, שדגן תירוש ויצהר הלכו ביחד, לא רואו יהודים וגויים לא יאכלו ביחד. אחד מהשאלות שראשונים דן, ואני גם מרגיש שזה לא הזמן עכשיו להיכנס לכל הפרטים, זה לכאורה יש כפילות מסוימת בין פת לבין שלקות. שניהם זה מזון מעובד, אבל יש צליל ברור, וזה גם ראשונים ככה מאוד התרשמו מהסוגיות בהמשך, שהגמרא מעלה בדעתה שאיסור שלקות יהיה אסור מדאורייתא, אבל אין בשום מקום מישהו שמעלה בדעתו שפת נאסר מדאורייתא. אפשר להרגיש שפת ושלקות כנראה נתפסו כשני דברים שונים. אנחנו גם נראה את זה בסופו של דבר בפרטים ההלכתיים, כי בפת יש היתרים מסוימים שאין אותם בשלקות. בפת יש היתר של פת פלטר, פת של אופה מקצועי, של קמפני בלשון רמות של פיינשטיין, כן? ובשלקות אין היתר כזה. ומה שבעיקר הכיוונים שראשונים הלכו, הם רק הלכו בשני הכיוונים, התמדדו קדימה ואחורה, זה מי היה הגזרה הראשונה יותר, כאילו מי האיסור הראשוני שעליו הוסיפו עוד, האם האיסור הבסיסי היה שלקות דווקא, ואז הוסיפו את פת. למה, ככה אומר תוספות רי למשל, למה פת לא היה בהתחלה? כי מאותה סיבה שהתירו פת פלטר, למה פת צריך להתיר? כי זה מוצר צריכה יסוד, זה מוצר בסיסי. מה, אתה אוסר פת, אז אולי היהודי הזה יהיה רעב, כן, אין לו מה לאכול, אם אתה אוסר עליו שלקות, בסדר? אפילו מיד יכול לאכול פת, כן? ויש גם דעות הפוכות, בגלל שפת הוא יותר בסיסי, לכן יותר, אתה תהיה קשור לגויים, אז עשו אותו. אז יש לזה כל מיני דעות, אבל אני רק אומר בגדול, אני רק מסכם את הנושא ונשמע את השאלה, כן? בגדול, יש לנו כאן הפרדה ברורה במשנה בין יין לבין פת ושמן. הפרדה מאוד מאוד ברורה, כן? אותה גמרא בשבת דווקא שמה את שלושתם ביחד. כן? נושא שנראה כמה זה יצמח מתוך הלימוד, עוד פעם נפתוח אותו, כן? כשנכנס פה בפריפריה חלב, חלב לא שייך בכלל לקבוצה הזאת. אין צליל בחלב שהבעיה היא של בנותיהן. אין. זה גם לא קשה להסביר למה, אבל אין. ביחס לשלקות, השאלה הגדולה שראשונים דנים, זה נשמע מאוד מאוד דומה לפת. אז הם אחד, הם לא אחד. אנטיאצל הראשונים שאני ראיתי על הדף זה כולם מפרידים. הם אומרים פת ושלקות זה שני דברים שונים. אז אני מציע, נגיע לגמרות שעוסקות בהם, אז נוכל להיכנס יותר לשיטות הראשונים. אבל אז יש לנו כך משנה שיש בתוכה יסוד אחד, שנראה עד עכשיו שהעבודה זרה יצאה מהתמונה, אם חשש עבוד אזורי, אבל יש פה או חשש כשרות, או שיש פה חשש של מה שקוראים בלשון הקורונה, אנחנו מעוניינים בריחוק חברתי. זה מה שאנחנו מעוניינים. כן, ברכה, מה רציתי לשאול? אני היום הכנתי שיעור על חלב, אז אני רק אגיד באופן כללי שגם היום אנשים, אפשר לאפות בבית, אבל אם אני חושב היום, מה אנשים יותר קונים ממאפייה מוכן, ומה זה קיים, אבל פחות קונים? אוכל מוכן פחות קונים מאשר לחם אפוי, לחלות, כן? גם היום זה ככה, זה נשאר ככה, כן? כאילו מכל מיני, עכשיו מה את רוצה, יש לי מקורות במתחת מתקופת הדוקטורט, על הנחתומים בתקופת חז"ל, שזה היה הרבה יותר, זה היה מוסד ממש, את אומרת בצלק, שהוא היה קיים הרבה. האם היה קייטרינג ואוכל מוכן? הרבה פחות, כן? מצוין, אבל אחרי רגע אנחנו לא לומדים לחתום, בסדר? אני ביקשתי, בואו, אחרת אנחנו לא נגיע לשום מקום, זה אוקיי. נגיע לפת, אז את מוזמנת להעלות את השאלה הזאת עוד פעם, בסדר? המתיים המשנה לא העלתה נחתום, אז מי שלומד משנה לא יודע שיש פלטר ונחתום. על מה? אתה רגיד שזה נפרד כי זה מפלטר וזה לא? לא יודע, יכול להיות. הראשונים לא חשבו על הרעיון הזה, הראשונים מדברים יותר אם זה בסיסי או לא בסיסי. אם יש יותר קירוב דעת או לא, כן? כאילו, אבל באמת אני אבקש, אחרת אנחנו לא נגיע לשום מקום, בסדר? אוקיי? אז שלקות. ממשיכה המשנה. כבשים שדרכם לתת לתוכן יין וחומץ, כשכובשים מלפפונים, אפשר לקנות במלח ואפשר לקנות בחומץ, אוקיי, איזה חומץ? אבל פה מה לכאורה השאלה שעולה? אם אני אוסר כבשים שדרכם בחומץ, יין, אז החשש הוא של עבוד אזור, אז לכאורה מה הוא צריך להיות? אסור בהנאה, נכון? אז מי נשאיר לשאול את השאלה הזאת? נשאיר את זה לגמרא, בסדר? אבל יש פה, רואים שגם במשנה הזאת נכנס איזה משהו של עבודה זרה ברקע, כן? אני חוזר על הזרה חמורה שאמרתי לכם פעם. כל מי שהולך במסעדות ויגן והוא חושב שמה הבעיה לאכול שם בחוץ לארץ, הקיץ הזה לא שאלו אותי, אבל כל קיץ שואלים אותי. תמיד אומר, א' צריך בבישולי גויים, יש גם בויגן. אז, וב' אולי חומץ. חומץ יכול להיות בויגן, נכון? אז צריך לוודא שמנטרלים את הבעיות האלה, אבל חומץ הוא לא רק בעיית כשרות, חומץ הוא גם בעיית עבודה זרה, אז ממשיכים. כן, אומרת המשנה, ותרי תרופה. מה זה תרי תרופה? אומר רש"י, אני קורא, מין דגים קטנים מלוכים תרופה, שנטרפו ונשתברו הדגים, ואין עיקרים, וכך חי של עצמאים. כלומר, יש פה דגים, שדג מאוד קל הכשרות. אתה פשוט רואה, אם יש סנפיר בקסקסת או אין, זה ממש קל, כן? אבל היות, ופה זה בא כמו טונפש, כן? זה בא, לא יודע אם מישהו מכם זוכר את הפולמוס לטונפש של ה-OU לפני 20 ושנים בערך. מי זוכרים את זה? אוקיי, זו בדיוק השאלה. אתה מקבל את הדג, שהוא כבר בתוך קופסת שימורים, ואין סנפיר, אין קסקסת, ואולי ברשת עלו, זו הייתה השאלה, אז שברשתות היו מעלים דגים, ואז את הכל היו קופשים, האם מישהו וידא שאין שם דגים שהם לא טמאים, כן? אז פה זה בעיית כשרות, באופן ברור. רש"י אומר, תרי תרופה, הבעיה היא כשרות. כן, אם נחזור עוד פעם, אם יהיה עם אצבע במשנה בלמתת עמוד ב', אז שם המשנה בלמתת עמוד ב', היא מדברת שכבשים שאין דקה מתן יין בחומץ, כשר, תרית שינה תרופה, כשר. למה מותר לאכול? אתה רואה, הבא עיניים, שזה כשר, אוקיי? הלאה. ממשיכה המשנה ואומרת, וציר שאין בה דגה, כן? כלבית שוטטת בו. מה זה אומר? רש"י, דרך כלבית להיגדל מאליה בציר של דגים טהורים, אם יש ציר דג טמא עמו, לא תגדל כלבית בו והיא עצמה טמאה. עוד פעם, הבעיה כאן היא חשש שיש פה גם דגים טמאים, עוד פעם, כשרות, תערובת. שימו לב, הבעיה העיקרית היא כנראה שמערבבים. אני מקבל מוצר כשר, אבל אולי ירבבו בו משהו. או אם נחזור לתעשיית המזון המודרנית עם הכימיה, מה שדובר פה יותר מפעם. יש כל כך הרבה רכיבים בתוך המוצר שצריך, זה דורש איזו מומחיות כדי לדעת אם יש שם בעיות כשרות. זה לא נכון בתעשייה ביתית שהוא משתמש בחומרי גלם טבעיים, זה הרבה פחות דברים מסובכים יש שם. אז זה, כאילו, סלם הכימיה הזה, הטרוף, וכו', כן? והכלבית הזאת, זה אי משהו, אי כלבית, בסדר? כלומר, יש פה אי בהירות, אם לא יתערב פה משהו שהוא לא כשר. הלאה. אומרת המשנה, והחילק אומר רש"י, מין דגים קטנים טהורים, והיא סולטנית, ואין לה סנפיר וקסקסת, ועתיד לגדל לאחר זמן, וכמה לה דמותרת, כלומר זה דג שמותר, אבל עוד פעם, הקיבלת אותו בלי יכולת לדעת כרגע אם הוא יגדל או לא. ואמר בגמרא פנימה שרוע, עוד פעם שיש ערבונה עולה עמה דגים טמאים אדומים לה. ולכך לא שנה תרופה, לא שנה אינה תרופה, היא כאן המחש, לאחד מאלף ביניהם דם עולה ולא מין קרי. אבל תרית, אין שקץ דומה לה, לכך כי אינה תרופה שריה. כאילו למה תרית זה רק תרופה וזה אפילו לא תרופה? כי תרית שאתה רואה אותה, אתה יד יודע שהיא קשרה. פה גם כשאתה רואה אותה, אתה לא יודע שהיא קשרה, אוקיי? הלאה. אז זה עוד פעם בעיית כשרות, באופן ברור. זה דג טמא, דג טהור. וקורצ'ל חילתית, אומר רש"י, מין פרי הוא, שקוראים ומחתכים את קרטיו בסכין, ועשו משום שמנית את זה סכינה. אז פה הגעתי לעוד תחום, שאני הולך עוד פעם לויגן. מה, וויגן לכאורה חושבים שאין עם זה בעיה, אבל מה אני צריך לוודא? לא רק שהמוצר כשר, אלא שהכלים שבאיתם מכינים את האוכל, שגם הם כשרים, אולי הוא קודם חתך את הבשר החזיר שלו, סכינים, בגלל דוחקה דסכינה, הם יכולים לבלוע אפילו, גם חותכים איתם בצל וחריף, כן? אז אולי הסכין הוא מלוכלך, כן? כלומר, החשש בסכין, הוא בולע רק בחום, או בדבר חריף, אבל לא היה להם, תזכרו את ההערה שאמרנו שם הרב מלמד, לא היה להם חומרי ניקוי טובים. אז הסכינים אצלם היו תמיד חשודים שנשאר עליהם שאריות, שמנונית, כל הסיפור לתקוע את הסכינים בעציץ, זה בשביל לפורר את השמנונית. זה לא יכול להוציא בליה, כן? היום, ברוך השם, אפשר לשים במדיח ב-70 מעלות, יש חומרי ניקוי טובים, כן? אבל הסיפור בגוי הוא גם אולי הוא ערבב דברים טמאים, וגם הכלים שהוא משתמש בהם, גם הם צריך לחוש. הוא מלח של קונדית, אומר רש"י מפרש בגמרא, אז גם אנחנו נחכה לגמרא, בסדר? ראילו אסורים, בין איסורן איסור הנאה. בסדר? אז יש לנו פה משנה שנטרלה את העבודה זרה חוץ מאחד, שאמרנו נשאיר את זה, חומץ ויין. כל השאר זה בעיות כשרות, קיבלנו פה מפה. מה שקורה במשנה ולמתת, בכל הדברים האלה שמשוחחים, אין את החשש הזה של הכשרות, ממילא הוא כשר. אני רק אעיר הערה מאוד קצרה, וגם אותה אני מציע שנשאיר, שנגיע לשמן. וזה רש"י מפקפק, האם צריך לגרוס במשנה את רבי יובי דינו, התירו השמן. רש"י פה מאיר שלדעתו זה לא לגרוס את זה במשנה. למה? כי הגמרא בהמשך בלמד וב היא מציינת שמי שביטל את גזירת השמן היה רבי יהודה נשיאה, שהוא נכדו של רבי, ולכן רש"י טוען שהמשפט הזה לא גורסים אותו במשנה. אני אגיד לכם על זה שני משפטים, ובלי נדר, אני מנגיע לשמן, לאותה גמרא, אז נוכל באמת אז לראות את הכל. בכתבי היד של משנת ארץ ישראל זה מופיע. ומי שכתב על זה פרק שלם בדוקטורט שלו היה דוד רוזנטל, שכתב דוקטורט על משנה עבודה זרה. ואחד מהדברים שיש לו פרק שם בעבודה, זה עוסק בתופעה שגם אותה אני מעדיף לא להסביר היום, אני רוצה לגמור את חלב היום, בסדר? וזה תופעה של הבדל בין משנת בבל ומשנת ארץ ישראל, שבארץ ישראל החזיקו נוסח של משנה ששונה בכמה וכמה דברים מהנוסח המשנה בבבל, ויש לו שם פרק שלם שעוסק בדוגמאות של התופעה הזאת ממסכת עבודה זרה. בגדול הוא משהו מתאר שם זה שבכתבי היד הארץ ישראלים של המשנה המשפט הזה מופיע, וגם בסוגיית הירושלמי נראה שזה מופיע, ואילו גם בסוגיית הבבלי וגם בכתבי היד ברובם בית המשפט הזה חסר. והרש"י שקלט שהמשפט הזה הוא בעייתי, הוא באמת צדק, שזה גם בא לידי ביטוי בכתבי היד, ובחלק מכתבי היד הבבליים המשפט הזה כבר נמצא, אבל הוא בנוסח אחר מזה שמופיע במשניות הארץ ישראליות, והוא כנראה מועתק מהגמרא. זה כנראה גיליון שנכנס לגמרא. מי שכבר הריח, היה לו חוש פילולוגי יוצא דופן, זה הרמב"ן. שהרמב"ן הריח שאולי זה נמצא במשנה, אבל כי מישהו הוסיף אותו, רק שהרמב"ן טוען, ושאולי הוסיפו אותו בתקופה קדומה. אבל זה לא תוספת ימי ביניים שמעתיקים על פי הגמרא, אלא זו תוספת קדומה. ובכל מקרה, אני אומר, את הנושא הזה נשאיר כשנגיע לשמן. בסדר? בכל מקרה, עד כאן המשנה, וסליחה, גם את עצמי חדלתי, בסדר? אז היא, no hard feelings, בסדר, יופי. עכשיו מה שאנחנו רוצים זה לראות את הסוגיה שעוסקת בחלב. כן, ושואלת הגמרא, חלב למאי נחוש לה? כן, הגמרא מנסה להבין מה בדיוק החשש של הגזירה של חלב. אי משום, אי חלופי. כן, אי חלופי זה דבר שאולי אתם זוכרים, פגשנו אותו כבר בסוגיות, שאתה מפחד שהגוי הוא מחליף את שלך ושלו, וכבר למדנו זה רק במקום שדף רק במקום שמה ששלך, גוי חושב שהוא יותר טוב, כן? אבל אתה לרגע מפנה את הגב והוא מחליף. אז יש לי פה חשש שאני, יש לי חלב של בהמה טהורה, והנה כי הגוי מחליף. אז זה אומרת הגמרא שאין מה לחשוש לזה, כי אפשר בעיניים לראות. טהור חיבה, תמי ירוק. הגמרא טוענת שיש להם צבע שונה לחלב של בהמה טהורה לעומת חלב של בהמה טמאה. אין להם אותו צבע. אני אוסיף שרוב החלב שחולבים אותו הוא באמת מבהמות טהורות. כלומר, אם נסים לחשוב על הבהמות שאנחנו מכירים שחולבים אותם, זה בעיקר פרות. גם היום, תסתכלו, עיזים, כבשים. החלב שלפחות במקורות חז"ל דיברו עליו כחלב טמא שיכול להיות, זה או חלב אתונות שהם ראו בו איזה משהו כזה וואו מיוחד, והדבר השני זה חלב נעקות, כאילו הנקבות של הגמלים, שזה משהו שכנראה על זה הגמרא חושבת, שהיא מוטרדת מחלב תמה, זה כנראה, כנראה על זה חושבים. וכאן הטענה של הגמרא זה שאפשר לזהות. עכשיו, רק הערה קצרה, כשהגמרא אומרת שהוא ירוק, המילה ירוק אצלנו היום חושבים שהכוונה green, אבל בגמרא כשאומרים ירוק מתכוונים לאו דווקא לצבע הירוק, אלא מתכוונים גם לצהוב, כן? כאילו אנחנו חושבים על המשנה בסוכה, ירוק, אז כשרוצים להגיד שהוא ירוק, צריך להגיד שהוא ירוק כקרטה, בסדר? אז בעצם מה שהגמרא טוענת זה לא בעל הזאת, זה לא שאתה מפחד שהחלב שלפניך, הוא הגיש לך חלב של בהמת מאה. אוקיי, זה איזה חשש יכול להיות, אם משום היא ערובה, אולי כי הוא מערב חלב תמה בתוך החלב התור. עכשיו תראו מה הגמרא שואלת, זה גמרא מדהימה. ניקום דאמר מר, חלב טהור עומד, חלב תמה אינו עומד. בעצם מה הגמרא אומרת? תעשה בדיקת מעבדה. מה בדיקת מעבדה שתעשה? דבר, למדנו את הגמרא הזאת שצוטטה כמה פעמים, שרק חלב טהור יש לו את האנזים שהוא מעמיד את המגוון, את הגבינה. אז מה הבעיה? תיקח את החלב, בעצם תעשה לו בדיקת מעבדה. זה בעצם מה שהגמרא אומרת, תנסה לגוון איתו גבינה. אם הוא יגוון גבינה, אז בבקשה, זה חלב טהור. אם הוא לא יגוון גבינה, אז זה חלב טהור. אבל מה אכפת לי שהגוי חלב? אני יכול לעשות בדיקת מעבדה ולוודא שהחלב הזה טהור. אז הגמרא אומרת, אידי קבאי לגבינה החינמי. באמת, אתה יכול לקחת חלב נוכרי ולגוון גבינה ולאכול אותו. גם אם ישראל לא ראה אותו. למה? כי זה הייתה בדיקת מעבדה. החמה הסכינה, דקבאי לחמקה. עכשיו ברשותכם אני אגיד חצי מילה על הדבר הזה. שימו לב שברירת המחדל של הגמרא, שהיא מדמיינת חלב, זה מה? גבינה. אז אנחנו צריכים רק להגיד משהו קצר על זה. אנחנו היום החלב, אנחנו משתמשים המון בחלב. בקפה, יש כאלה שבדגני בוקר, שהייתי ילד באמריקה, כולם שם שותים כוס חלב בבוקר, עדיין? אבל זה משהו אמריקאי, לשתות כוס חלב. אני זוכר את התדמה שלי כשבאתי לאמריקה אחרי כמה שנים שהייתי ילד בארץ, אני בא לבני דודים ושותים כוס חלב. זה לא משהו שראינו, אבל זה משהו שאצלנו החלב הוא מאוד נמצא בתוך הצריכה שלנו. זה בין היתר בגלל הסיבה הפשוטה שיש לנו מקררים. אז ממילא אפשר לשמר אותו, כן? מה הייתה המציאות בתקופת חזה? אני זוכר כשלמדתי חולין. קופי, והגמרא מדברת על לחכות בין בשר לחלב. היא לא אומרת חלב, מה היא אומרת? גבינה. כן, אז באמת רק משהו קצר, יש מאמר שאתם אפשר לשלוח לכם. יש יהודי בשם מגן ברושי שכתב מאמר שנקרא מזונם של בני ארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד. הוא היה עוצר במוזיאון ישראל, אני חושב. עם מה הוא התעסק? יכול להיות, כן. אבל בכל מקרה, הוא מתאר את הזבת חלב ודבש, אז הוא כותב שם שחלב אם הוא משמש תינוקות, אבל השימוש של, אני אקריא לכם, כן, הוא כותב ככה, בני הארץ יום, כן, וכולי, הוא כותב ככה, מוצרי חלב כגון חמאה וגבינות לא הומצאו מלכתחילה כדי לגוון את התפריט ולענג את החך, אלא משני טעמים מעשיים. ראשית, רוב בני אדם אחר גיל הינקות מתקשים לעכל את החלב הבלתי מעובד, כן, מי שיש לו בעיה מלקטוז וכו', כן, ועליהם צורכים מוצרי חלב בלי קושי. שנית, הרבה מוצרי חלב ניתנים לשימור שלא כחלב עצמו בעולם שלא היו בו אמצעי קירור. כן, והוא ממשיך ואומר, עיקר החלב בעולם העתיק בא מן הצאן שעונת חליבתו קצרה, ובגלל שהבעלי החיים הרי הם יולדים לפי עונות. ולכן הוא כותב, את עודפי התוצרת שימרו בעיקר בשתי דרכים, חמאה וגבינות קשות. זוכרים שלמדנו על חמאה? עכשיו קיבלנו את הגבינה הקשה. כן? אין הגבינה, הגבינות הקשות ניתנות לאחסון לזמן ממושך. אז גם לא היה להם אספקה סדירה של חלב. לא לא אמצעי קירור, אז לכן הרוב היה גבינות. לכן כאילו, יש ספר שני למי שסקרן, יש לי אותו כל הספר ב-PDF, יש גוי, בשם מגגי, זה השם שלו, שכתב ספר ענק של 900 עמודים, שנקרא On Food and Cooking. זה ספר מאוד מאוד יסודי להבין את עולם האכילה. כי הוא מדבר על הכימיה של המזון והכל, אז יש שם פרק ענק, 50 עמודים על חלב ומוצרה, וזה נפתח בזה, שבני אדם בעבר הם לא היו צורכים חלב, היו צורכים בעיקר גבינות. כן? כאילו הדברים הם... אז לכן גם אני קומד את הגמרא, הגמרא מדברת פה, אוסרים חלב, הם חושבים ישר על גבינה, אז מה הבעיה? תגוון אותו, ומותר. אז אומרים לך, יש פה איזה אחד ממש משיגנה, מישהו מאוד מאוד מיוחד, שמה הוא החליט? שהוא רוצה את החלב, לא בשביל גבינה. אוקיי? אבל באמת הגמרא, מהגמרא בשלב הזה, מה בעצם עולה ממנה? כמעט ברור, אני שאלתי קודם, גזרו על חלב או לא גזרו? אם אני אומר שבדיקת מעבדה יכולה להכשיר חלב, אז מה אני חושב? שגזרו עליו או לא גזרו עליו? לא גזרו עליו. אי אפשר להגיד גזרו עליו, אבל בדיקת מעבדה תתיר אותו, כן? כי גזרו בגלל החשש, אבל אחרי שחששים גוזרים. כנראה בשלב הזה של הגמרא נראה שאין שום... זה פשוט חשש שצריך לנטרל אותו. שמעבדה תנטרל אותו. שואלת הגמרא, עדיין אפשר לקחת מבחינה למעבדה? לא חייבים לקחת למעבדה את כל החלב, כן? הרי לקחת את כל החלב זה כמו הבדיחה על ההוא שבודק את הגפורים, הם עובדים, כן? והוא שורף את כל הקופסה, בסדר, אבל אפשר לקחת גפרור אחד או לקחת מבחינה. שואלת הגמרא, נשקול מיני קלי, מה זה קלי? תיקח קצת, זה כמו זה מבחינה בעברית מודרנית, ונקום. אז אומרת הגמרא שאי אפשר לעשות בדיקת מעבדה, כיוון בטהור, נמי איקה, נסיעו והידולה קיים. אני זוכרים את הסוגיה הקודמת על גבינה שנשארים נסיעו. קיצור, מה שהגמרא אומרת, זה בדיקה לא מדויקת. זה כמו הבדיקות המהירות, כן? שהן לא ממש מדויקות, כן? כידוע, כן? זה קרה בישיבת ירוחם. עזרא קודם סיפר על הבן שלו. אמרו לתלמידים לחזור רק בראש חודש עם בדיקות. חזר אחד עם בדיקה שלילית, והתברר שהוא חולה בקורונה, והוא עשה שם פיגוע. הוא היה לו בדיקה שלילית והוא הדביק, הוא סגר את הישיבה שלא באשמתו בכלל, כן? אז בעצם מה שהגמרא אומרת על הבדיקות מעבדה של הגבינה, מתברר שהבדיקה לא מדויקת. כיוון דבטהור נמי איקה נשיאו והידלה קיימי. כלומר, מה בעצם אני רוצה לבדוק? אני רוצה לראות אם הכל יתגוון או שישאר נוזלי. ואז אם נשאר נוזלי, יש חלב בהמה טמאה. אם הוא מתגוון כולו, אז אין. זאת אומרת, הגמרא, לא, אי אפשר לעשות את הבדיקה הזאת, כי גם כשאתה מגוון גבינה רגילה, נשאר מים. אז אתה אף פעם לא תדע אם זה מים כי הטהור עשה אותו או הטמא, זה בדיקת מעבדה שלא עושה כלום. כן, כיוון דטהור נם ייקה נשיאו והידלה קיימי, ליקה למיקה, מלא דמילתא. אבל עדיין יוצא, הגמרא פה אומר רש"י, הגמרא חושבת עדיין, לגבינה סל כדאי תיאשתא דמותיו. כלומר, שבדיקת מעבדה, מה דינה? עוזרת. על זה שאלת הגמרא, אומרת מה, ריבה את אימה, ובראשונים יש לא ריבה את אימה, אלא כתוב לפיכך. כי זה גרסה הרבה יותר הגיונית. כלומר, ברגע שגיליתי שהבדיקת מעבדה היא לא טובה, אז מה זה אומר? שהבדיקה הזאת פשוט לא טובה. אז לכן ממילא, גם מי אני לא אוכל, גם אני אעשה לגבן אותו, וזה יצליח, גם כן אני לא יכול. אפילו תימא דקבאי אלי לגבינה, איקא דקאי בני איתפי, תמיד נשאר איזה נסיוב. ולכן סופו של דבר, מה הגמרא אומרת? שהבדיקת מעבדה, מה קרה לה?
לא מספיק טובה.
אי אפשר לעשות, אפילו לגבינה, גם אם תגבן אותו עדיין, לא ניטרלת את החשש, שאולי יש לפנים חלב טמא. פה מתחילה להתאפשר האפשרות, בגלל המסקנה הזאת, להגיד, רגע, אז אולי גזרו על זה. אבל עד השלב הזה, זה בכלל לא עלה. בסדר, זה הגמרא כאן. אני ברשותכם מציע לדלג לגמרא בלמתת עמוד ב'. בואו נראה אותה ביחד. על המשנה שבה כתוב שחלב, שחלבו עובד כוכבים וישראל רואהו שהוא מותר באכילה, אז עיקר הסוגיה שם עוסקת בשאלה, מה נקרא ישראל רואהו? וזה אומרת הגמרא, תנין על עד התנור הבנן, יושב ישראל בצד עדרו של עובד כוכבים, ועובד כוכבים חולב לו, הוא מביא לו ואינו חושש. תראו, זה לא הולכים לסופר, הולכים למקרר, קונים את השקית, ולוקחים הביתה, שמים במקרר ואז שותים קפה, זה ממש לא. אלא שותים ישר מהרפת. רואים את זה? לא, תחשו, בחברה בלי מקררים, בלי פסטור, בלי כלום, כן? אז לא צריך שהיהודי ממש יהיה עם תצפית מדויקת. אלא יושב ישראל בצד עדרו של עובד כוכבים. הוא ליד העדר, הגוי חולב לו, אבל הישראל לא ממש ראה בעיניים. ועל זה שאלת הגמרא, על מה מדובר פה? מתי אני מסתפק בלא לראות ממש בעיניים? איך ידע מי? יגלה כדבר תמי בעדרו, אם אין בכלל בהמה תמיה שם, פשיטה. ברור שהחלב מותר, כי אין חשש שיתערב משהו. כאן אני כבר אתן לכם צומת למחלוקת, שאלנו אם יש גזירה או לא. המקרה שתואר פה זה פשיטה שיושב שם יהודי בצד העדר. מה יקרה אם אף יהודי לא יושב בצד העדר, אבל אין בהמה תמיה בכל העיר? האם מותר או אסור? עכשיו פה בדיוק הצומת שעליה נפלה המחלוקת הגדולה בשאלה הזאת. אם אני מבין שהגמרא עדיין דרשה שישראל יעמוד בצד, רק שמספיק לי שהוא בצד העדר, זה פשיטה שזה טוב, כן? אז יוצא שאם לא היה ישראל עומד בצד העדר, למרות שאין פה תמה בעדרו, עדיין זה אסור. כנראה, אז אני אגיד שיש גזרה. בגלל החשד גזרו, התירו את הגזרה כשיש ישראל רואהו, מוכנים להגדיר את זה כישראל רואהו. אז הוא לא נכלל בגזרה כשישראל רואהו, אבל כן את הגזרה על חלב, או ככה איתנו אחרונים מסוימים, שזה פשיטה שזה מותר, אפילו אם ישראל לא רואה, זה פשיטה שזה מותר, זה לא, מה אמרת? כי לא צריך שאף אחד יראה אותו, ואז מה בעצם אני אומר? שאין בכלל גזרה על חלב, שאין חשש, החלב מותר. בסדר? זה נפקמין הגדולה מאוד, כשאתה חי במקום, שאין פה בהמות מאות, אין גמלים, בואו נשים על השולחן, אם החשש שהיה גמלים, אז במזרח התיכון גמלים זה חתיכת סיפור, אבל אם אתה חי במקומות אחרים שאין גמלים, אז מה יערבבו בדיוק, כן? ממי עוד לוקחים חלב, כן? אז האם זה מותר אפילו בלי שישראל רואה אור, בסדר? ואידיק הדבר תמה בעדרו, המייק, הגמרא אומרת, זה לא מספיק אם יש דבר, כי הוא לא ראה. אז לעולם דיק הדבר תמה, וכי כחזי לי וכי יתיב לא חזי לי. מה הכוונה? הוא לא באמת רואה בפועל, אבל יש פוטנציאל שהוא בקלות יראה, רק מספיק שהוא יעמוד והוא יראה. עכשיו, מה האפקט שזה משיג? זה גורם לגוי לא לרמות, כי הוא מפחד להתאפס. כמו מה? נכון. מה עוד את אימא, כיוון דייתיב, לא חזי לה, הוא לא רואה בעיניים, ניחוש דין ממייטי ומערי בי. כמה שמלן, כיוון דקי כחזי לה, כמריות, והוא יכול לראות, פוטנציאל לראות, ירעתותי מירתת ולא מערי בי, אז הוא מפחד, ולכן הוא לא עושה את זה, אז הנה, יש לנו כאן הגדרה של מה נקרא ישראל רואהו, שככה הגמרא אומרת, גם כך עולה מהמשנה. ישראל רואהו, כמובן הוא רואה את העדר, לא שהוא רואה את בפועל את החליבה. עד כאן הסוגיה. מה שנבקש לראות קצת ביחד, זה לפגוש, קודם כל לפני כן, בואו גם נראה את הירושלמי, כי אני אזכיר. הירושלמי, כשהוא שואל למה אסרו חלב של גוי, אז הירושלמי מכניס שני שיקולים. חלב של הגוי, למה הוא אסור? רבי בא, ברב יהודה, רבי סימון, משם רבי יהושע בן לוי, חלב גוי, למה הוא אסור? משום גילוי. חזרנו לבעיה של בריאות, קוראים לזה. אוקיי? תזכירו לי לספר לכם סיפור בסוף, אוקיי? על בריאות וחלב של גויים. ותדעוק עם חלב של יהודים. אם אני אגיד זה כבר עכשיו, בסדר? בארצות הברית, אתם כבר יודעים, הרבה הקלו בחלב של הקמפניז. אבל מה עם פסח? הרי הרפת שם מלאה בחמץ. אז היו כאלה שהיו מקפידים רק בפסח על חלב ישראל. אבל עוד לא היה משווק בצורה מסודרת לחנויות, דבר אתכם לפני 60-70 שנה. אז היה מגיע בקדים כאלו, שלא היה כך ברור מה בדיוק משרד הבריאות, לא היה ברור התנאי שימור, אם מישהו בכלל מקפיד, אז הסבתא רבתא שלי, הרבנית סולובייצ'יק, אמא של הרב סולובייצ'יק, הייתה אומרת, אם אי אפשר לסמוך עליהם בבריאות, איך אפשר לסמוך עליהם בקשרות? אז אני אומר, אצלה החלב של היהודים לא היה בריא, אבל בירושלמי החלב של הגויים לא בריא, בסדר? אוקיי, הגמרא שואלת ויעמיד, תעשה בדיקת מעבדה. אומר רב שמואל ורב יצחק, לפני הארס הנתון בין הנקבים. חזרנו עוד פעם שאי אפשר לעשות בדיקות מעבדה לארס בחלב. בהמשך הגמרא מביאה דעה אחרת, אומר רב ירמיה, חלב הגוי למה הוא אסור? משום תערובת ואימה טמאה. ותני כן ישראל יושב בעדר והגוי חולה ומביא לו ואינו חושש. אז ירושלמי מביא גם גילוי וגם תערובת. בסדר? בראשונים, בואו נראה לאיפה הם הלכו. אז מצד אחד נראה את לשון הרמב״ם ומה כסף משנה אומר לגביו, ואז נרצה לראות ביחד גם מורדכי שמובא בבית יוסף. אז אני מקריא. קודם כל ברמב״ם מופיע ככה, הרמב״ם כותב חלב בהמה טמאה אינו נקפא ועומד כחלב התורה. ואם יתערב חלב טמאה בחלב בהמה טהורה, שתעמיד אותו יעמוד חלב התורה, ויצא חלב הטמאה עם הקום של הגניבה. בעצם כל חלב, יכול להיות, הוא אומר שהבדיקת מעבדה לא עוזרת, יכול להיות גם אם יגבן אותו, שעדיין יש בפנים חלב טמאה. מפני זה ייתן הדין, שכל חלב הנמצא ביד גויים, אסור שמא ירב בו חלב בהמה טמאה. למה? לא מפתיע, זה מהנימוק בבבלי, בוחר בנימוק של שמא ירב בו חלב בהמה טמאה, והוא כותב שייתן הדין שכל חלב ביד גוי אסור. שאלה היא איך לפרש את האיסור, האם זה הכל חששות, או האם יש גזרה. אז הכסף משנה שם, זה כסף משנה מאוד מצוטט, כסף, בדיוק כמו שראינו את השאלה על גבינה, זוכרים? האם גבינה זה חששות, השונים שראינו, או האם גבינה הסיפור שגזרו, אז כותב הכסף משנה, אני קורא, לפי שסתם גזרו על גבינות העקום בכל גב, הוא נוקט בעמדה בשיטה של הראשונים של הרמב״ם שגזרו על כל גבינה, וחינמי חלב של עקום גזרו עליו ואסרו סתם משום חשש תערובת חלב טמא, בכל גב נאסרו לקחו מהם ולאכלו בשום עניין, אפילו לעשות ממנו גבינה או חמה או לבשלן עד שיאכלו צחצוחי חלב שבהם, זה לא פלוג רבנן בגזירתם. אז מישהו פה חושב שיש גזירה, כך הוא חושב. הרבה מאוד אוהבים לפרש את המורדכי בצורה הזאת, ואני מקריא לכם את דברי המורדכי, שכותב ככה. יש אידלק הדבר תמה בעדרו פשיטה. יש מוכיחים מכאן, ואם ברור לנו, דאין בהמה טמאה בעדרו. ומותר לקח מאותו גוי, אפילו אין ישראל לא היה. אז הנה דעה ברורה, או שיש חשש, או שאין חשש, שאין חשש, זה מותר, הוא לא צריך ישראל רואהו. כותב המורדכי, וטעות הוא בידם, ואם כן, היה לו להקשות, ידליק הדבר תמה בעדרו, למה לי ישראל יושב בצד עדרו ורואה? כלומר, הגמרא רק שאלה פשיטה, שכשהוא יושב בצד העדר, שזה עוזר, היא לא אמרה, למה צריך שהוא יישב בצד העדר? כן? אלא הכי פירושו, ידליק הדבר תמה בעדרו, פשיטה, זה ביושב בצד עדרו סגי, עולים אחרות, דעת המורדכי, שאפילו כשאין בהמה טמאה, עדיין צריך שישראל יושב ויראה. אז אני אראה ממש, שתי הדעות במורדכי הן בדיוק השאלה הזאת. וככה באמת הבינו את המורדכי, וככה בית יוסף פוסק בשולחן ערוך. בואו נקרא את זה. חלב שחלבו עובד כוכבים, ואין ישראל רואהו, אסור שמא ירב בו חלב טמא. היה חולב בביתו וישראל יושב מבחוץ. אם ידוע שאין לו דבר טמא בעדרו מותר, אפילו אין הישראל יכול לראות אותו בשעה שהוא חולב, אבל מפורש בשולחן ערוך, שצריך שהישראל יושב מבחוץ. ככה מופיע. היה לו, כבר אני מוכן להגדיר את זה כרואהו, אבל אני לא מבטר על ישראל רואהו, כי יש כנראה גזרה. לעומת זאת, היה לו דבר טמא בעדרו, והישראל יושב מבחוץ ועובד כוכבים חולב לצורך ישראל, אפילו אינו יכול לראותו כשהוא יושב, אם יכול לראותו כשהוא עומד, זה כבר דרישה שהוא לא דרש קודם. צריך שהגוי יחשוב שאתה מסוגל לקום ולראות. לא צריך את זה במקרה הראשון, שאין דבר תמה. אם יכול לראותו כשהוא עומד, מותר שיראה, שמא יעמוד ויראה, והוא שיודע שחלב תמה אסור לישראל. כי אז הוא מפחד להתאפס. אם הוא לא יודע שזה אסור, אז הוא לא מפחד להתאפס. אז הוא לא יפחד מזה שתקום ותראה, כן? אז עכשיו אני רוצה שנשמע את הרמה פה. זה ציטוטים שהוא מביא בעיקר מאשרי דורה. הוא באיסור ויתר הארוך, הוא מביא את זה בדרכי משה, את הציטוטים המלאים, שפה רואים שנכנס עוד גורם, שגם עליו המשנה. אז בוא נקרא. וכתחילה כותב הרמ"א, צריך להיות הישראל בתחילת החליבה, ויראה בכלי שלא היה בכלי שחולבים בו דבר תמה. קודם דיברנו על הסכינים, אז הנה, מה עם הכלי? אולי הוא הביא כלי שהוא השתמש בו קודם, למה שהוא טרף, אז צריך לוודא שהכלי נקי. זה נכנס פה עוד גורם, לא, לא חשש שהוא מערב, אלא לוודא שאין פה תערובת בגלל הכלים המלוכלכים. אז הרמ"א מוסיף פה חומרה, שצריך לבדוק קודם את הכלים. ונהגו להחמיר שלא יחלוב בכלי שדרכו של עובד כוכבים לחלוב בו. ששמה נשארו בו צחצוחי חלב של עובד כוכבים. מי הוא בדיעבד? אין לחוש לכל זה. ושפחות שחולבות הבהמות בבית ישראל או בדיר שלהם, כל מקום שאין בית עובד כוכבים מפסיק ואין לחוש לדבר תמה, מותר אפילו לכתחילה להניח אותן לחלוב, אף על פי שאין שם ישראל כלל, ומאחר שהוא בבית ישראל ובשכונתו, אין לחוש לדבר תמה. אבל שימו לב, פה ההגדרה שהוא נותן, זה בשם השאר הידור הזה, זה לא כי זה נחשב ישראל רואהו, אלא זה לא נחשב חלב של נוכרי. אם אתה נמצא בשטח סטרילי של יהודים, שאין שם דבר תמה, אז זה הופך להיות חלב ישראל בגלל הטריטוריה, לא בגלל שאולי רואים. אבל אם בית עובד כוכבים מפסיק, צריך להיות ישראל שם, אפילו חובות בבית עובד כוכבים, ואפילו ישראל קטן או קטנה מועילים, עובד כוכבים מרתעת לפניהם. כלומר, אפילו ילד קטן יכול להיות המשגיח. ואם חלבו עובד כוכבים מקצת בהמות, ולא היה שם ישראל, ואחר כך בא ישראל אל האחרים, עכשיו בזמן הזה שאין חלב דבר תמה מצוי, כלל מותר. אז הנה, הוא מוכן להכניס איזה כולה, שבזמן הזה לא מצוי חלב תמה, אבל הוא רק מכניס אותו במקרה שהישראל בא באמצע. הוא לא מכניס אותו, אז בוא נתיר לגמרי. מי הוא אם לא בא ישראל עד אשר נחלבו כולם? הווה כחלב שחלבו עובד כוכבים, זה אסור אף על פי שאין דבר תמה בעדרו. מי שנכנס פה לעובי הקורה וטען שהבית יוסף ואחרים לא פרשו נכון את דברי המורדכי, היה הפרי חדש, גם כיכב בשיעור הקודם, הפרי חדש על חמה וגבינות רכות. אז גם פה הפרי חדש בא, זה דבר מאוד מפורסם, הוא לא הראשון שעוסק בזה, יש כבר תשובה של הרדווז לפניו, פרי חדש הוא מה-17, הרדווז הוא מה-16, ומשהו אבל מנסה לעשות זה, הוא עושה לטעון שלא פרשו נכון את המורדכי. כלומר, כותב פה הפרי חדש, אני קורא, ולכאורה ייראה שאפילו שאין שום דבר תמה בעדרו, ולכה למי חש, כלל יחלופי חלב תמה, מכל מקום לא פלוג רבנה, זה מה שראינו עד עכשיו, ואסרו כל חלב שחלבו גוי, ואין ישראל רואהו מיד, מידידה והגבינות של גויים, שיפה מהם ידוע והסבים אסורה, אבל כנגד זה הוא כותב, וכי דייקת בשפיר, אין זה מחובר כלל, הוא חולק על הדבר הזה. בוודאי חלב של גוי לא אסרו, אלא איך הדיק חשש במילתא משום תערובת חלב תמה. הלאה אחי שרי, הוא אומר, ברור שזה רק בעיה של חשש, ואין שום גזרה. ותדע, דאבא גמרא, מתנית נדקתני, ואלה מותרים באכילה, חלב שחלבו גוי, וישראל רואה. אומרים, נתינן לאתנו רבנן, יושב וכו', הגמרא שציטטנו, ומדקתני יושב בצד עדרו, מכלל שאינו רואה או חולב, ועוד אי ברואה או חולב, פשיטא מתניתיני, ופריך איך ידעמי, אוקיי? ואז הוא מביא את הגמרא, שמין המאחה מהגמרא הזאת, זה לא אסרו חלב גוי, אלא כשיש חשש מתערובת חלב תמה. בא מדלק הדבר תמה בעדרו התירו, אף שאינו רואה כלל החליבה, לא עומד ולא יושב, לדעתו שהוא עומד בצד ולא רואה כלום, זה נקרא לא לראות, ככה הוא טוען. כלומר, בית יוסף הבין, גם במורדכי, זה נקרא לראות, זה פשוט רואים ברמה יותר פשוטה. אומר הפרי חדש, הוא לא רואה כלום, וגם הגוי לא מפחד ממנו, זה לא נקרא לראות, ככה הוא טוען. דבדלק הדבר תמה, התירו אף שאינו רואה כלל החליבה, לא עומד ולא יושב, אף שיש דבר תמה בעדרו, התירו אף שאינו רואה חלב, כל שיכול לראותו, ואם היה דין חלב כגבינה, היה לנו לאסור כל חלב שחלבו גוי, ואין ישראל רואה או אף דלק חשש תערוב משום לא פלוג, אלא ודאי כדאמרה, מנצלו למדים, שדינו ממש כדין מוריה של גויים, שאסרו משום תערוב את יין. אם היין ביוקר, שרי, למה? כי אין חשש שמחליפים. החינמי עם חלב תמה אינו נמצא במקום אחד, או שנמצא אלו שהוא יותר ביוקר מחלב טהור, אין לאסור שם חלב שחלבו גוי, ואין ישראל רואה, אלא מותר ללך ולקנות מהגויים חלב שלהם. וכן מצאתי להרדווז, והוא מצטט פה דברי הרדווז, אבל הרדווז נבהל מהמורדכי, והוא מצטט המורדכי ואומר, אוי ואי בואי, לא כדאי להיות נגד המורדכי, ומה שיש לפרי חדש להגיד זה אף הפי שכיוון יפה בעיקר הדין, לא נתכוון בכוונת המורדכי. ועכשיו הפרי חדש רוצה גם לגייס את המורדכי למחנה שלו, כן? שהוא זה לבין שהמורדכי סבור דף במקום דליקה למחש לתערובת כלל, אף על פי כן צריך ראיית ישראל בכל גב גם שום דלו פלוג, כן? ואומר הפרי חדש ליטה, זה טעות, לא יכול להיות שהמורדכי אומר דבר שהוא הפך הגמרה כמו שהוא טוען, אוקיי? ולדעתי המורדכי והרב הנזכר שווים בעיקר הדין, ואז הוא נכנס להפוך מחדש, להפוך כאילו מחדש את כל דברי המורדכי, והוא אומר, למה צריך שיעמוד מבחוץ, לפי המורדכי? לא כדי שהוא לא יערב בתוך העדר, אלא כדי שלא יביאו מאיפה? ממקום אחר. אבל אם אתה בעיר שאין בכל העיר חלב תמה, גם המורדכי יודע שלא צריך, ולדעתו המורדכי אמר שחייבים לעמוד בצד, לא כי יש גזירה, אז צריך שיחשב ישראל רואה או להפקיע את הגזירה, אלא כי מורדכי חשש שיביאו מבחוץ. כמו שהרמה, מה חשש? שהכלי מלוכלך, שזה החלב בא ממקום אחר. אבל הוא אומר, אם כך, אם אני חי בעיר, שאין בה בכלל חלב תמה, גם המורדכי מודה, וכך דעת הפרי חדש, שחלב של נוכרים במקום שאין שום חשש של חלב תמה, שהחלב הזה מותר, אבל אני חוזר, הוא מותר בגלל שלא גזרו עליו. אין גזרה על חלב, זה חוזר לשיעור הקודם על חמה, שלא גזרו עליו, והיות ולא גזרו עליו, ואין חשש, אז לכן מותר לשתות אותו. כן, בהקשר הזה, נזכיר, בזה נסיים, את תשובת את התשובות של הרב משה פיינשטיין, על חלב הקמפניז. מניח שהדברים די מוכרים, חשוב לי שנדגיש שני דברים. א', מה ההבדל בין השרימוי שלך פרי חדש? כי זה בכלל לא אותו היתר, זה היתרים שונים לגמרי, ואני מסביר. בסדר? הרימוי שכתב הזה בכמה תשובות, שלוש תשובות עיקריות, אני אקריא מאחת מהם, בסדר? זה פשוט, איזה נקריא? מקריא מהראשונה, בסדר? אז עיקר הטענה של הרימוי שאני מקריא היא כזאת. כן, זה ביורדיה ויגרות משה רק שנייה בוא תפתח לי. כן, זה ביורדיה בחלק א' תשובה ממזיין ממחד ויורדיה חלק ב' תשובה למד ה'. אוקיי, אז הנה השאלה של משה קיבל בדבר החלב של הקמפניז במדינתנו, אשר יש פיקוח הממשלה, ואם יערבו חלב בהמת מאה, יאנשו וגם יסגירו, הכוונה יסגירו להם בעברית שלנו, את העסק שלהם, שלכם בוודאי מלטטי מלערב, יש טעם גדול להתיר אף בלא שיטת הפרי חדש. זה לא כי אין חשש שהם מערבבים, אלא העיקר דידיעה ברורה קריאה ממש, מה שרמושה בעצם טוענו, זה נחשב שרואים אותם, זה מה שרמושה אומר. כלומר, הפרי חדש אומר, זה לא נאסר, כי אין חשש, ומשה אומר, זה כמו חלב שישראל רואה אותו. כן, וכאן הוא נכנס לעניין שלם, שאם אני יודע משהו, זה כאילו ראיתי אותו. הרי מה הבעיה? מי רואה את זה? הפקחים של משרד הבריאות האמריקאי. יופי, אבל צריך שמי יראה אותו? ישראל. אבל אומר למשה, היות, עכשיו תראו את האימון שלו במדינה. היות זה הפקחים של משרד הבריאות, בוודאות, הם עושים את מלאכתם נאמנה. ויוד ודאי בעלי המחלבות, ודאי מה עושים? הם ודאי מצייתים להם. אז אני כיהודי יודע שבוודאות שמה? שלא ירבבו, זה כאילו ראיתי. כן, אני סיפרתי קודם על הסבתא רבתא, על מי שישראל סמוך עליו בבריאות, אז גם אי אפשר בקשרות, זכורני בשנות ה-80, היה סיפור במחלבה אחת של תנובה, שמצאו שבחלב העמיד הם מערבבים סיליקון. ואני זוכר שישבתי באותו יום עם אבא ברוך הצהריים, ואבא אמר לי, מי שמרמה בבריאות, הוא גם חשוד שהוא מרמה בקשרות. ואכן התברר באותו שבוע שגם רימו בקשרות באותה מחלבה. אני לא רוצה להגיד איזו מחלבה, אבל מקווה שתקנו מאז את הליקויים, בסדר? אבל זה היה אחד מהרבנויות שנחשבות הכי מודרות בארץ, שרימו אותם בקשרות. אז רק שתדעו, כן? אבל מוישה אומר, הוא לא מרמים לפי התקנון של משרד החקלאות, זה צריך להיות לא הבריאות, כן? משרד החקלאות, כן? אבל ההבדל העצום בין רב מוישה לבינם זה שזה נחשב שיהודי רואה כי הוא סומך על זה שהבעל המחלבה הגוי מפחד מהממשלה של הגויים, כן? אחרי שהוא נכנס פה לכל עובי הקורה והסיפור הזה של ידיעה נחשב כמו ראייה, והוא עובר בכל מיני תחומים הלכתיים, אז על רקע זה הוא מגיע למסקנה, אני מקריא את המסקנה שלו, ולכן בחלב שאסור רק בחלב אקום ואין ישראל רואהו, יש גזירה, אבל איזה חלב גזרו שישראל לא רואה אותו? יש להתיר גם בישראל יודע ידיעה ברורה דאבי כראייה, זה היתר שלו, וזה שאם יערבו יענשו ויצטרכו לסגור העסק שלהם שהוא הרווחה של כמה אלפים והממשלה משגחת עליהם, הוא ודאי ידיעה ברורה שכראייה שלו היא בכלל איסורם, וזהו גם לכולי אלמה ואין טעם לחלוק בזה. אז זה היתר שלו, זה היתר שהאויו מסתמכים עליו, סבי הרב זה השמח על היתר הזה, גם אבא לא הקפיד, הוא היה שותה חלב קמפניז, אבל רמוי שהייתה לו גישה אחרת קצת, וצריך להקשיב לה, זה מאוד מאוד אופייני לגישה שלו, אני רואה את השעה, אז אולי נשלים יותר בתחילת שיעור הבא, יש עוד כמה דברים, אבל אני אגיד מה, בסדר, ואז מישהו יזכיר לי. אבל תראו מה הגישה שלו, הרוצה לסמוך ולהקל, יש לו טעם גדול ורשאי, תבינו, זה חלב ישראל. זה לא הפרי חדש שאומר, זה חלב גוי של מותר, זה חלב ישראל, לפי משה פיינשטיין. אבל עדיין, מה הוא אומר? כמו שמקילים בזה הרבה בני אדם, גם הרבה רבנים, וחס ושלום לומר שלא עושים כדין, ומכל מקום, בעל נפש, מן הוריד להחמיר, ואין בזה משום יוערה, וכן אני נוהג להחמיר לעצמי. אבל מי שרוצה להקל, הוא עושה כדינה. עכשיו פה באמת עולה השאלה, אם מי שמקל עושה כדינה, אז למה להחמיר? כלומר, אבל זו גישה מאוד אופיינית, אז אפשר, אני אומר, בוא נגדיר מה נעשה בפעם הבאה, בסדר? אז אני אומר, בשביל להשלים את הנושא הזה, אני פשוט לא רוצה, זה גם סליחות, לא רוצה לאחר. וקודם כל, עוד קצת על היתר הזה של רב מוישה, בסדר? כאילו איך רב מוישה ראה את זה, כן? קצת על הגישה שלו הזאת, שהוא מסתדר עם המציאות המודרנית, והוא מכיר בה כנתון, ומצד שני הוא מעדיף לא לקבל אותה, כן? נביא עוד דוגמאות כאלה, בסדר? שנראה, זו גישה של רב מוישה. נראה קצת מה, איך סבי הרב זה הלכה מול אותם נסיבות. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה מה קורה, מה קורה בפועל בארגוני הקשרות. גם להסביר קצת על אבקת חלב, שנקרא אבקת חלב נוכרי. מה הסיפור שם? כדאי לדבר על זה. זה מאוד למעסק. יש המון המון מוצרים בארץ שהם מיובאים מחול, ויש שם אבקת חלב מחול. האם זה אותו דין או לא? ואני גם רוצה שנזכיר את ההסתייגויות הגדולות של הרב זאב וייטמן, הרב של תנובה, שטוען שהיום צריך להיזהר מאוד מחלב שמגיע מרפתות בחול, בגלל שיש שם חשש של טריפות. וזה חשוד לא שמערבבים, אלא זה חשוד שזה חלב של טריפה שהוא אסור בשתייה. אז בלי נדר, אנחנו בפעם הבאה נפתח את הלימוד בחזרה מהירה, זה השיעור הבא, הוא בעוד שבועיים בעזרת השם. בסרט אמת תשובה, בזמן הקבוע, אנחנו לא נבטל קביעות בסרט אמת תשובה, בסדר? לילה לפני ליל יום כיפור, ליל ערב יום כיפור, בסדר? אז נסגור את הנושא הזה, ואז ניכנס, נתחיל ללמוד את הגמרא, ולמד אין נמשיך על פת, בסדר? אז לילה טוב, וכתיבה וחתימה טובה, ושנה טובה לכולם, וסליחה ממי שאולי חדלתי אותו יותר מדי, ואני לא מנסה לפגוע באף אחד חלילה. בסדר, לילה טוב.